שלום לכם צופים יקרים, תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית נוספת מסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את משנתו הכלכלית והחברתית של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום לכולם.
ואיגור ליטווינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום
איגור. לפני שנתחיל נציין שאת כל התוכניות שלנו ניתן לראות באתר שלנו www.kab.co.il, גם התוכניות הקודמות נמצאות באותו האתר. היום אנחנו רוצים להמשיך לדבר על הניהול הכלכלי והחברתי במדינה שתושביה נמצאים בתהליך החינוך האינטגרלי.
בתהליך עדיין.
בתהליך, כן. בשכל אחד בשלבים שונים שלו. אבל יש כבר בתהליך. אנחנו רוצים לעבוד יחד איתך כצוות שמפענח את תהליך השינוי ואת האופי שלו על בסיס האידיאולוגיה שלנו, מתוך תקווה להבהיר נקודות ומקומות שבהם יש צורך לכך. הנושא הראשון שנדבר עליו זה המגזר הציבורי והיחסים בינו לבין המגזר הפרטי עם כלפי אזרחי המדינה. ניתן קצת הקדמה שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. המדינה מספקת שירותים לאזרח באמצעות שירותים שונים שהיא מפעילה. זה מכונה מגזר ציבורי. או גם באמצעות הפרטת השירותים האלה לגופים פרטיים, כמו שקורה בלא מעט, לא מעט מדינות. בחברה אינטגרלית נראה שהגבולות בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי מתשתשים, כי האזרחים כבר חיים בנטייה מסוימת אל עבר ערבות הדדית.
נכון.
בהתאם לכך, המגזר הציבורי יראה את עצמו כמשרת של החברה, כך אנחנו סוברים, ופועל לטובתה וזוכה לאמונה.
כן.
האם בחברה האינטגרלית תהיה חלוקה, כמו שהיום, למגזר ציבורי ולמגזר פרטי? זאת השאלה הראשונה שלנו.
מגזר ציבורי, אם אנחנו מגדירים אותו כשירותים שמישהו צריך לתת לאזרחים, אני חושב שכל השירותים האלה הם עוברו לחברה עצמה. זאת אומרת, זה לא יהיה פרטי, זה לא יהיה כעסק, זה יהיה עסק ציבורי. זאת אומרת שאותם האנשים שגם כך יצאו משוק העבודה, ואנחנו כבר רואים שזה קורה, ויהיו עוד ועוד יותר, הם על ידי ההתארגנות החברתית, שהיא כמו, זה כמו עסק, רק ללא קבלת רווח. כן? זה כמו איזה עמותות או
מלכר.
משהו. כן, מלכר, אבל מלכרים כאלו שזה מחייב את כל אחד ואחד, כמו בעסק, כל עסק פרטי או מדיני, לא חשוב, שהם יעבדו שם כך וכך שעות, ובזה הם יספקו בעצם רוב, כל מה ששייך לשירות הציבור. זאת אומרת, זה חוץ מהמקומות איפה שבאמת אנחנו צריכים מומחים, מיוחדים, פיתוח וכן הלאה. זאת אומרת, שהם נשארים בידי המדינה, שהיא כבר דואגת שם, ושם זה ממש, אני לא חושב שיש גם כן הבדל גדול בין שאתה עובד בחברת חשמל, נגיד, לא שלנו, אלה החדשה, ובין שאתה עובד לשירות הקהל בלשמור על הניקיון ברחובות ולספק לאזרחים צרכים של אחרים שם שלהם. זאת אומרת, כל העסקים האלו, הם היו כולם מלכרים. כי אנחנו מדברים על זה שכל אחד ואחד הוא יקבל שירותים מה שמגיע לו, לפי מה שהחברה קובעת לכולם, בנטייה שלכולם זה יהיה פחות או יותר בשווה. נו, בהתאם למה שאדם צריך, והאדם יעבוד לפי המקצוע שלו, לפי הנטייה שלו, במקומות שהם יהיו בהתאם לזה, או שזה חברת חשמל, או שזה מכון למחקר, או שזה מפעל, או שזה ארגונים ציבוריים שככה יותר קרובים לשירות האזרח. אבל בסופו של דבר כולם יעבדו בצורה שלא מדובר כאן על הרווחים, אלה רווחים כולם שייכים לחברה, וכך זה הכל הולך לפי מה שהציבור קובע.
חוץ מהנקודה הזו של הפרטי ציבורי, מה שהסברת עכשיו לגבי הרווחיות, שזה ברור שכולם יעבדו לטובת הכלל, אתה רואה שאיזשהם שירותים חיוניים ישארו בידי המדינה בכל זאת?
זה יכול להיות בידי מדינה, אבל בכל זאת, כולם בצורה שאין כאן רווחים למישהו יותר גדולים, קטנים, כל אחד איפשהו יעבוד, ובכל זאת יעבוד מתוך חומר דלק שלו, שהוא בזה משרת את הציבור, וכולם נהנים מהעבודה שלו, והעבודה שלו באמת היא חיונית, היא חיובית, היא הכרחית, אחרת לא, אין צורך בזה. עובדים רק לא שכמו שעכשיו אתה פותח עסק, מה עוד כדאי למכור לאזרח שהוא יקנה ואני אענה. כן, אלה השיטה האחרת לגמרי. זאת אומרת שכל אחד מקבל בצורה הכרחית מה שהוא צריך לקיום, שזה מספיק לו, רציונלי, ולא יותר. וכל היתר זה נשאר בציבור, לטובת הציבור.
לא מצד דווקא, לא מצד הכסף יותר, נגיד גופים כמו משטרה, כמו צבא,
הם... זה ודאי שהם חייבים להיות, אבל ציבור ומדינה אין כל כך הבדל, כי זה היינו אח. אם היום, למה היום יש לך הבדל גדול? כי יש גופים אינטרסנטים בזה, ולכן יש הבדלים, אבל בעצם...
זה מביא אותנו באמת לשאלה הבאה שרצינו לברר. הרבה מדינות באמת בעולם, תמיד יש את המאבק בין מגזר ציבורי יותר גדול ושמן, לבין מגזר ציבורי מצומצם עם הפרטה של שירותים למגזר הפרטי. אחת הטענות על המגזר הציבורי זה שהוא מנופח והוא לא יעיל מבחינה כלכלית, בגלל שהוא לא נמדד לפי שורת הרווח, הרבה יותר קשה למדוד אותו מאשר עסק פרטי. מצד שני, יש גם דוגמאות הפוכות, שבה דווקא שיותר שירותים היו בידי המגזר הציבורי, אז היו יותר דברים טובים יותר. כלומר, יש דעות לכאן או לכאן. שאלה שלנו אם בחברה אינטגרלית תהיה העדפה לקיום מגזר ציבורי רחב יותר, שמספק את כל השירותים לאזרחים, או שכן יהיה עדיין הפרטות לגופים פרטיים של חלק, או אולי זה בכלל לא משנה, כל עוד אנחנו כולנו במשפחה אחת.
במשפחה אחת אנחנו צריכים להגיע לזה. אנחנו מדברים בכל זאת על תקופת המעבר, שהיא תקופה מאוד לא פשוטה, שאף אחד לא עבר אותה, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד ריאליים. זאת אומרת, ממצב של עכשיו, עד כמה שאנחנו יכולים ללכת לארגונים שהם יהיו בעצם חיוניים בלבד, כן? וכאן זה, אני מקווה שהמשבר יעזור מאוד, שהוא ינקה את הכל, יעשה את הניקיון, אתה יודע, כמו שמורידים מים וכל הלכלוך יוצא, ונשארים דברים ההכרחיים שבלעדיהם אי אפשר, כן? אז בהתאם לזה ככה אנחנו, החינוך עצמו והמשבר יחד עמו, במקביל, שניהם. המשבר הוא ידחוף אותנו מאחורה, והחינוך ידחוף אותנו, ימשוך אותנו קדימה. שאנחנו כאילו נעשה כזה פילטר, כן, מסנן על כל מה שחברה עוסקת. ואחרי הפילטר הזה שאנחנו מעבירים ככה על כל העסקים שבמדינה, אז נשארים לנו באמת העסקים ההכרחיים. וכל היתר הם... נעלמים. זהו, שני הכוחות האלו, כוח השלילי שהוא המשבר דוחף מאחורה, וכוח החיובי שזה החינוך מושך מקדימה, שניהם יעשו את זה. אבל יעשו את זה לאט. ואני לא חושב שאנחנו צריכים בצורה מלאכותית ללכת ולסגור עסקים, ללכת ולהעביר העסקים האלה לאיזשהו חשבון חדש, שעובדים בצורה כאילו התנדבותית ולא מקבלים משכורת, ועדיין הציבור לא מוכן לזה. אלא בהתאם עד כמה שמשבר וחינוך פועלים יחד על המצב שבחברה ועל האזרח עצמו, כן? אז בהתאם לזה הדברים האלה צריכים כאילו לעבור מהחשבון עסקי לחשבון אזרחי או חברתי בצורה רכה, שאנחנו נראה שזה, אנחנו לא מפסידים מזה. כי אנחנו יודעים שהעסקים שהם ללא בעל הבית, כאילו, ולא בחשבון הכסף ותפוקה וכו', זה, הכל זה מתחיל להתפורר. אז וכאן אנחנו צריכים באמת לראות האם החינוך שלנו הוא מספיק כדי לחייב את האדם עוד יותר לעבוד וביתר המרץ וכוח ורצון ממה שהיה עובד תמורת הכסף. לא, כי על כסף לא חושב. אנחנו גם כן לומדים שאם הוא מרגיש שכולם דואגים לו והוא חי בחברה שבעצם מספקת לו הכל מה שהוא צריך ויותר הוא לא יקבל ופחות הוא לא יקבל, בזה הרצון לקבל שלו מנוטרל, ואז צריכים רצון להשפיע שיהיה לו, עד כמה שמעודדים אותו, עד כמה שהוא יכול, עד כמה החינוך הפנימי צריך להיות. זאת אומרת, עד כמה שחברה בזה מתקדמת, אז בהתאם לזה אנחנו יכולים להעביר עסקים מהחשבון בכסף לחשבון בכבוד עצמי ותחפים האלו. זאת אומרת, שאדם יראה שעל ידי זה הוא מרוויח מהחברה סיפוק, והעיקר שבשבילו יהיה אחר כך, שהוא מרגיש את עצמו כמה שהוא תורם לחברה, הוא נכלל במעגל האינטגרלי עם כולם יחד, ואז עד כמה שתורם למעגל הזה אינטגרלי, הוא מתחיל להרגיש מזה כוח, בריאות, חומר דלק, התעלות רוחנית, נפשית, פנימית, וזה בעצם, זה בשבילו כמו אוויר. כמה שאתה נותן, אתה מרגיש יותר שיש לך אוויר בנשימה. וזה בעצם יהיה החומר דלק שלו שירצה. כי אחרת תרגיש את עצמו ריק.
תוכל לתת לנו, באמת תיארת את התהליך הזה שהוא ארוך והוא גם תהליך לא פשוט.
הוא תלוי בכמה שאנחנו מזהים בתוך האנשים שהם מוכנים לעבוד עם חומר דלק חדש. במקום כסף, אותו הכוח מיוחד שהוא מקבל מהחברה, חוכמת ההמונים, הכוח האינטגרלי החדש הזה, שבאמת מעלה אותו, שנותן לו כוח החיות.
ובדיוק במידה שהיום, לדוגמה, שאתה מזהה את הנטייה הזאת באנשים, איזה תמונה ככה חיובית אפשר לצייר היום כלפי אותו האדם, אותו האדם במגזר הפרטי, במגזר הציבורי, שתשאף אותו להתקדם צעד אחד קדימה, מהנקודה שבה אתה מזהה שנמצא היום?
לא הבנתי.
אנחנו מתארים מצב שבו האדם במגזר הפרטי או במגזר הציבורי עובד, מחליף את השכר, מחליף את הכסף לדברים אחרים.
כן.
יותר מתקדמים, רוחניים, תיארת גם. במידה, ואמרת שזה תלוי במוכנות הפנימית של האנשים
כן.
לשמוע. אנחנו רוצים תמונה שתפתה את האדם ללכת לעבר הצעד הזה מהנקודה שהוא נמצא בה היום.
זה על ידי החינוך. על ידי זה שהוא משתתף בהשכלה ובחינוך האינטגרלי, שהוא לומד את זה, שהוא גם כן מרגיש את זה מתוך ההפעלות, בתוך המקום שלו, בתוך האזור שלו, עם כמוהו, ואז מתחילים להרגיש עד כמה שכדאי להם. עד כמה שכדאי להם מה שהם מרגישים בזמן הלימוד, בזמן ההפעלה, בזמן הסדנאות, בזמן הזה, להתחיל להעביר את זה למעגל, לטפל באזור שלהם, במה ששייך נגיד לשכונה שלהם, לעיר שלהם, וכך כל אחד ואחד במקום שלו.
ואם נקפוץ לקדימה לרמה של המשפחה האחת הזאת, שזה עוד רחוק, אבל אותו מגזר ציבורי.
כן.
איזה ציור אתה רואה אותו במצב של משפחה אחת, שכולנו משפחה אחת? איך הוא מתפקד?
אני רואה אותו בדיוק העסקים ההכרחיים לקיום. לא יהיו סתם מדומים משהו כזה, שכמו שהיום יש לך מלא כאלו שאין בהם צורך, אבל העסקים הכרחיים, רק שהם כולם, והם כולם עובדים כמו שעכשיו, ואנשים עובדים בהם לפי שעות המוגדרות, ואנחנו מודדים את האספק שלהם, שלא יכול להיות פחות ממה שאנחנו צריכים, אם אנחנו מזהים שהוא לא יכול לעבוד, לא מסוגל, או לא רוצה, או מה, אז בהתאם לזה אנחנו מפעילים עליו לחץ החברתי. עד כדי כך שאנחנו יכולים לעשות לו איזה מין כנס, או ההפך, לתת לו איזה התקדמות מיוחדת, כן, אם הוא זוכה לזה. ותמריצים חייבים להיות. דעת החברה, איזה חופש נוסף, איזה משהו, ידיעה עליו בכל מיני כלי תקשורת וכן הלאה. חייבים את זה לעשות. גם עכשיו אדם לא חי בשביל שטרות עצמם, אלא התענוג שהוא יכול לקנות עבור השטרות. אז זה חייב להיות, רק זה דברים אפילו יותר ברורים ויותר קרובים לגוף. כמה שאני יותר תורם, אני בעצמי מרגיש מתוך זה סיפוק, כי אני מקבל מזה רוח חיים מהחברה, כן? וחוץ מזה, בגלל שאני בזה מקבל איזשהו תמריצים. זאת אומרת, אני מקבל איזשהו אות מיוחד, כן, איזו מדליה נגיד, או באמת נותנים לי איזשהו חופש מיוחד, או עליי מספרים בבית ספר איפה שילד שלי לומד, ואז, זאת אומרת, אפשר למצוא כאן בצורה פסיכולוגית הדברים כאלו שהם מאוד משפיעים על האדם, הרבה יותר מכסף. כי הכבוד שלו, המעמד שלו, זה מאוד חשוב לו. אבל שוב, עסקים הכרחיים, ועובדים שם לפי החשבון כמו שעכשיו. ממש לפי החשבון כמו שעכשיו. אני חושב שבדרך, עד שנעלמים הכסף, או איזשהו שטרות, או איזשהו סימנים אחרים, שאולי, נו משהו ששווה ערך, כן? שאתה הולך לכל מקום, ואתה רוצה לקנות זה או זה או זה, להחליף למה שאתה הרווחת, זה יישאר הרבה זמן. רק לאט לאט זה עובר ככה, ל ל ל ל להרבה דברים שאתה מספק אותה, שאתה מקבל אותם בהספקה חופשית יותר, שבהתאם בהתאם למה שאנחנו כולנו מבינים. אז אתה לא יצרח חשמל יותר מרגיל, ומים וגז וכן הלאה, אז כבר זה מנקים מהחשבון הכללי וכן הלאה. זאת אומרת, עושים יותר בצורה כזאת. גם ילדים מקבלים כמו שמגיע להם, ספרים, צעצועים, כל מיני דברים. זאת אומרת, הכל עובר בהדרגה לכאלו דברים, שגם הכרחיות שכל אחד צריך לקבל. רוצים או לא רוצים, אבל אתה חייב איזשהו סל מסוים לחודש ימים, או לשבוע ימים, אז אתה חייב לקבל אותו. זאת אומרת, הדברים, יש לנו אפשרות למדוד מה אפשר להעביר כבר להספקה ללא חשבון.
יש לנו בדיוק גם ציטוט שהוא מתייחס לעניין מכתבי הדור האחרון של בעל הסולם, שמתייחס להספקה מהחברה. אפשר יהיה לראות אותו עכשיו על המסך. כותב בעל הסולם מתוך כתבי הדור האחרון: טוב לתקן שלא יהיה שום אדם תובע צרכיו מהחברה, אלא יהיו נבחרים לכך שיחקרו מחסור כל אחד ויחלקו אותן לכל אחד ואחד, ודעת הציבור יוקיע את התובע לעצמו איזה צורך, לאיש גס ומנובל כמו גנב וגזלן של היום.
כן.
ממש תהליך.
כן, כן, זה תהליך מאוד כזה. זאת אומרת, הציבור ממש רגיש ועובד על זה, כי העיקר זה חינוך. זה לא עניין שהוא יצרח יותר או יצרח פחות. אלא בעיה היא שבהשתתפות שלו הלקויה בחיבור בינינו, הוא עוצר אותנו מלהתקדם פנימית, רוחנית. ולכן אנחנו דואגים לזה. זה שהוא יבזבז קצת יותר או פחות, זה נגיד לא כל כך בעיה. היום אנחנו מבזבזים הרבה יותר. אלה השתתפות שלו, זאת אומרת, כל החיים שלנו, בסך הכל, הם צריכים להיות מכוונים כדי שאנחנו נתחבר יותר. כי בהתחברות בינינו אנחנו מגלים כוח מיוחד, כמו חוכמת המונים היום מגלים. כך אנחנו נגלה רוח מיוחד של החיים. וזה מה שבעצם השכר הכי גדול. וכאן אנחנו צריכים לדאוג, כמו לכולנו שיושבי סירה אחת, שלא יהיו לנו כאלו הגסי רוח, אנשים. ולכן אנחנו דואגים בעצם. וכאן דת החברה, וגם כן בצורה שאנחנו לוחצים, מענישים, בכל מיני דברים, כן.
ודאי. זו הייתה שאלה מצד האזרח, איך הוא ייקח את הסל המאוזן ביותר, מצד החברה שפועלת...
אז זה מה שהוא אומר, סליחה, זה מה שהוא אומר, שיהיו אנשים, או שאתה ממלא איזשהו טופס, היום זה פשוט דרך אינטרנט, אין ושולח, זה מה שאני צריך בשבוע הבא או משהו, ושבוע אחרי זה יש לי יום הולדת של סבתא, אז אני צריך כמה דברים נוספים, אז אתה ממלא ואתה מקבל.
Okay.
זה, או שאתה הולך ולוקח את זה, לא מביאים לך את זה הביתה, אלא שאתה לוקח את זה מהמחסנים, תגיד מסופר, לא חשוב. זאת אומרת, זה, אני לא חושב שצריכים לראות את זה כאיזשהו מין דבר מאוד רחוק ממה שקורה היום. רק עניין של הספקה יותר שווה, בהדרגה יותר שווה, נקייה מכל הדברים שאין בהם שום צורך, כן? אלה הכרחיים, או יותר נכון להגיד, בצורה עדינה יותר רציונליים, ושלכל אחד יש יכולת כזאת.
אוקיי, גם היום זה, עוד פעם, להבדיל אבטר, באמת זה שינוי בגישה, איזשהו שינוי, אבל אני שואל מצד המגזר היצרני, זה שמספק אותם שירותים, אותם מוצרים, הוא יעבור את התהליך דומה, כלומר, מה שגיא אמר מקודם, שיעילות של המשק ציבור, של המשק בכלל, היום זה שורת הרווח התחתונה. מי שלא טוב היום, הוא החוצה, מוצא את עצמו בחוץ.
חייב להיות כך גם כן. Okay. אנחנו לא מעוניינים שיהיו לנו עסקים שהם עובדים כאילו על אוויר הריק, שיתנו לנו מים שהוא שווה פי 10 מהיום, בגלל שעובדים ללא שום חשבון. ודאי שלא. אלה בהתאם, עד כמה שאנחנו יכולים להחליף את הכסף, את הרווח, את הכדאיות בכל דבר ודבר, בחשבון המדויק, כמו בעל הבית, ככה טוב, חזק, קמצן, אין? אם אנחנו יכולים להעביר את זה לפסים שאדם מחונך בחינוך האינטגרלי כך, שהוא דואג לזה, הוא ממש דואג, כי אם תלוי בי, האם אני יכול לחסוך לציבור או לא, אז דעת הציבור חייבת להיות כזאת, שהיא תלחץ עליי ושאני אשתדל לחסוך בעבודה שלי ולהיות המומחה הטוב ביותר כדי לטובת הציבור בסך הכל שהכל יהיה.
ובאמת גם בהמשך לשיחה, אנחנו מבינים שגם בחברה אינטגרלית נצטרך לקיים מגזר ציבורי בהיקף שידאג לספק את הצרכים הרציונליים של של החברה, כמו ש...
זה לא חייב להיות, לקרוא לזה מגזר ציבורי או לא ציבורי.
גוף, כלשהו.
כן,
גוף,
זה חייב כן, להיות כן. גוף. עכשיו, האם זה עדיין עובד לפי הכסף ומשכורת וכל מה שיש עכשיו, או לא? צריכים רק... קודם כל, אני חושב שהבעיה היא שהיא צריכה להיפטר, זה שאנחנו על ידי, או על ידי המשבר, או על ידי החינוך, או על ידי שניהם, אבל אנחנו יורדים מכל מכל מה שיש לנו עכשיו לחיים רציונליים, קודם כל. וכאן זה השאלה, או שמשבר יעשה לנו את זה בצורה מאוד חדה, מאוד לא נעימה, בקריסת מערכות, בפשיטת רגל, או שאנחנו על ידי חינוך נעביר את זה בצורה יותר רכה, כן? שבכל זאת נרצה להתפטר מכל מיני דברים שהם רק צורכים, שורפים מאיתנו, ככה, שאין בהם באמת צורך.
אני ממשיך בשאלה, כלפי אותו הגוף היום, שאחראי על סיפוק הצרכים מטעם המדינה, היום זה נקרא מגזר ציבורי, הטענה הרווחת זה שאותם הפקידים שיושבים שם, הם לא מעמידים את טובת החברה לנגד העיניים שלהם, אלא את האינטרס הפרטי שלהם.
איזה אינטרס הפרטי יכול להיות?
זה הטענה, טובת
עצמית. היום זה ברור.
היום זה כן.
זה יותר משכורת, יותר חופש, זה ברור מה שיש להם. ולשבת ולא לעשות כלום.
נכון, אנחנו רואים את זה גם בהרבה ועדים של מונופולים וגופים מאוד חזקים.
אבל אם אין לך בעצם מה להרוויח, מה תעשה? קודם כל, אם לאט לאט הפערים בין הרווחים במשכורות, במעמד הם יותר ויותר כאילו משתווים זה עם זה, אז מה כאן יכול להיות?
אז זה בדיוק השאלה שלנו, חיוונו אותה מהמצב היום כלפי המצב החדש, שהם רואים בעיקר את טובת עצמם. המערכת היום היא מאוד נוקשה, מאוד בירוקרטית, והשירות שהאזרח מקבל הוא גרוע. והשאלה שלנו הייתה, ממש בהמשך למה שאתה אומר, מה יבטיח רמת שירות טובה של המגזר הציבורי לאזרח בחברה האינטגרלית של אותו גוף?
אני חושב שקודם כל צריכים לעבוד שם אנשים שהם עובדים כמו בהתנדבות. זאת אומרת, הם לא מקבלים משכורות כרגיל. הם לא מקבלים שום הטבות כמו יותר מאחרים. הם לא שייכים למפלגות, כי אין מפלגות. הם לא... כאילו, מה יש להם מזה שהם נמצאים? הם נמצאים שם כדי לעשות חשבונות, מה צריכים לספק לציבור ולא יותר. זה לא בירוקרטיה מנופחת, זה לא הפקידים שהם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אלא זה כמו רואי חשבון, שהם עושים חשבון איך לספק ולכולם, ובעצם ספקים. מה הם צריכים יותר? כן? לכן, חוץ מה... בדיקה מה צריך כל אחד וחשבונאות, אין להם יותר מה לעשות. וגם כן בזה, במה הם יכולים להשתמש לצורך עצמם? זה גם כן לא מובן. היום זה קשור למפלגות בדרך כלל, לכל מיני מאבקים שיש בין הגופים, אבל ברגע שזה לא קשור לא לכסף ולא לשליטה, אז ברגע שאם אני עובד בעבודה הכי פשוטה, יכול להיות שאני זוכה למילוי פנימי, נפשי, גבוה, ובבית יש לי במקרר ובית ואותו דבר כמו לכולם, אז מה כאן יכול להיות ההבדל? אין. זאת אומרת, סך הכל אם אני מקבל אפילו איזושהי פרמיה, כן, איזה... משהו, אבל נותנים לי עוד שבוע, עוד שבועיים חופש עם משפחה, לאיזשהו מקום וכך, אז גם כן לי וגם כן לא, זה, זאת אומרת, השאלה מה יש לך יותר מאחרים שאתה פקיד כמו שהיום לעומת הפועל באיזשהו צורה אחרת
היום?
אין?
לא,
היום זה ברור.
כן, אז אתה מדבר במצב.
כן, כן, היום זה ברור.
כן.
היום הם יושבים
כל המשאבים אצלם.
כן.
כלומר, זה החלפת, שוב, זה החלפת התמריץ, גם כמו שדיברנו בעבר, ממה אני מקבל את המילוי, חיצוני או פנימי.
כן, אבל חוץ מזה, זה... הבעיה היא ש... צריכים לראות איך אנחנו, בסופו של דבר, אני חושב שעל ידי זה שיותר ויותר שירותים עוברים לארגונים חברתיים, אז אזרח פחות ופחות זקוק לפקידים האלה, ואז לאט לאט הוא יוצא כאילו מתלות שבהם. אני רואה כמו היום יש גנים פרטיים, בתי ספר פרטיים, שחינוך זאת אומרת פרטי, הרבה מאוד דברים שהם כבר שהם כבר כאלו שאין בהם כל כך תלות באותם הפקידים. באיזה צורה זה יהיה, אני לא חושב שזה יכול להיות, חייב להיות משבר. חייב להיות משבר וחינוך יחד. איך אתה בעצם שואל איך תשתנה המשטר עם כל הכמויות האלו של הפקידים, אלפי פקידים עם כאלו הטבות, עם כאלו מזכורות, עם השליטה עם הקביעות שיש בהם וכן הלאה.
מנסים להילחם ולא מצליחים.
כן. זאת, אני חושב שהציבור בכל זאת, על ידי זה שהוא יעבור את החינוך האינטגרלי, הוא יוכל להיכנס לתוך הממשל ולהתחיל לעשות שם סדר. אנחנו רואים שבכל זאת הצורה הזו, הגישה הזאת היא עדיין נמצאת. ובכל המשטרים, בכל המקומות, בכל זאת, זה עניין של יכולות להיות המאומות, יכולות להיות האספות גדולות, איזושהי התנגדות מהעם, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה. בצורה רכה, בצורה נכונה. אני לא רואה, לא חושב שזה בלתי אפשרי.
אנחנו מרבים לומר שאדם הוא יחיד במערכת הכללית, או מערכת הטבע, כפי שאנחנו קוראים לה, נמצא באי איזון, שכל המערכת מאוזנת, כן. ובעצם תפקיד האדם עכשיו על בסיס המשבר, על בסיס חינוך אינטגרלי, להגיע לאיזשהו איזון עם הטבע.
כן.
השאלה היא כזו, המערכת המאוזנת שנמצאת, יש לה ראש אחד שמתכנן כל הפעילויות, מבצע בקרה, ביצוע, הכל? אני שואל מצד הכלכלה, במערכת הכלכלית שאנחנו מתכננים למחר, המערכת הזאת תהיה מרוכזת, או תהיו לה כמה גופים פרטיים, לא משנה איך, שכל משתתף ידע לפעול לטובת הכלל המערכת. אם אנחנו עושים את ההגבלה הזו ובודקים את זה מול מערכת הכללית, מרוכז או מופרד?
אני לא יכול להגיד, כי זה גם כן תלוי באיזה מקום בתהליך אנחנו נמצאים, כי אנחנו רואים שאנחנו צריכים כאן לעבור תהליך מיוחד, מהמצב קפיטליסטי לגמרי עד מצב האינטגרלי. אין? וכאן בעצם תהליך הוא ארוך ומגוון. נראה לי שהכי פשוט, נגיד, אם אנחנו מדברים על ארצנו הקדושה, אז אני חושב שכאן זה יהיה בצורה רגיונלית. עיריות או אזורים שהם פחות או יותר לוקחים על עצמם, שהציבור בהם לפי מידת ההשכלה וחינוך האינטגרלי שמקבל, שהוא מוכן להתחיל לטפל בעצמו, ואז אנחנו, בכל זאת, בכל עירייה יש לך גם כן סניפים של הביטוח לאומי, וכל מיני שירותים האלה שנמצאים, שמטפלים, הממשלה האזורית, שהיא חלק מהממשלה הכללית, שהיא כבר, אמנם שבכל המדינה יש עדיין חוקים הישנים, יש כבר חוקים החדשים בכל מיני מקומות, במדינה, בכל מיני רמת החידוש, בכמה שבאותו אזור זה אפשר להכניס, ואז האזרחים בעצם מתחילים יותר לקבוע.
אוקיי, ומצב כזה...
ואז לפי זה אתה יכול לקחת דוגמה, איך אנחנו יכולים כבר להתחיל מתוך הממשלה המקומית, איך אנחנו משנים אותה, גישה שלה, מערכות שלה, עם העירייה, עם כל מה שיש שם, אין? איך אנחנו יותר ויותר משתפים בזה הכוח החברתי, אין? ואז אתה יכול לעשות מזה איזה דוגמה, איך אנחנו משנים את זה בכל המדינה.
כלומר, מלמטה למעלה, הציבור מהעיריות.
כן, ואז... כן, מהדוגמאות האלו.
אוקיי. Okay.
זה מה שמוצא אותנו בעצם ממודל המרוכז יותר למודל שתצמח מלמטה, ובסוף...
כן, זה הכי בריא. זה הכי בריא. בטוח שאתה כאן לא טועה, בטוח שאתה לא עושה צעדים מלאכותיים, שאין להם אולי שום בסיס, או טעות. אלה, אם זה מתקיים, אתה מגדיל את זה, מגדיל את זה, מגדיל את זה, וכך מתקדם.
זאת אומרת, הדרישות יעלו כלפי מעלה ויקבלו מענה בהתאם לצרכים של המערכת.
נו, אם אנחנו פתאום רואים שבעיר כמו, נגיד, פתח תקווה, שהכל זה מוצלח, וגני ילדים, בתי ספר, משפחות, כל מיני גופים ציבוריים, מערכות, הם עובדים בצורה יפה, נכונה, בחיסכון גדול, בחשמל כללי שברחובות, במים, בניקיון, באזרחים. אנחנו שומעים מהמשטרה עד כמה שפחות פשע וקטטה וכל מיני דברים. אנחנו רואים הגירושין מהאזור שהם פחות. הצלחה פתאום אצל ילדים בבתי ספר ממשרד החינוך וכו' וכו'. אז זו דוגמה שאי אפשר להתעלם ממנה. אז אנחנו יכולים להביא אותה לכל העם ולראות מה קורה כאן. למה זה קרה? בגלל החינוך האינטגרלי. ובגלל שאנחנו, חינוך הזה גם כן, כמה שיותר היינו יכולים להכניס לכל מיני ענפים ש, 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 שאפשר בהם להשתמש, כמה זה מוסיף. ואז אנחנו יכולים לספור את זה בכסף. חשמל, ניקיון, מים, כל מיני דברים. זה פשיעה וכל דברים. אנחנו חייבים לספור את זה במשהו. אפילו כדי להראות לכולם עד כמה שזה משתלם. אז זאת אומרת, החשבון הוא חשבון נשאר. רק אחרי כל החשבונות, אנחנו דואגים מה עכשיו קורה? מה צועקים? מה עם מגזר, לא מגזר
מעמד הביניים.
מעמד הנמוך יותר אנחנו כבר לא מדברים. עליו כאילו מת, אין מה לעשות. כאילו, אתה מבין? אנחנו מדברים על איך אנחנו מתחילים להעלות את האנשים האלו ממטה למעלה, ואיך אנחנו מתחילים לצמצם מלמעלה למטה. איך אנחנו מתחילים להגל את כל האזרחים עם בתי אבות, עם כל מיני דברים. ואז אתה מתחיל לראות את האנשים האלו שנמצאים, אבל בתנאי שהם מקבלים סיפוק. שהם מקבלים סיפוק מזה שהם חיים ממילוי הפנימי. זה לא יכול להיות כאן במהירות. אלא אך ורק בכל הזמן בחיזוק של החינוך האינטגרלי. ואז ודאי מדוגמה הזאת אתה יכול לעבור לכל היתר המקומות. יש לך מקומות שישמחו להגיע לזה. זה בדרך כלל איפה שמעמד הביניים ופחות מזה. הרבה פחות מזה שם. איזה עיירות פיתוח שם למיניהם וכן הלאה. וישנם כאלו שבכל זאת יהיה להם קשה. לא מדובר על איזה ירושלים או משהו, אמנם שגם שם לא.
יש נושא, רוצה לחזור לנושא של המגזר, דיברנו על המגזר הפרטי, המגזר הציבורי, משם הגענו לזה. נושא שגם התייחסת אליו בעבר זה התאגדויות של עובדים וכן הלאה. השאלה, האם בחברה אינטגרלית תהיה זכות קיום לארגוני עובדים, כמו היום לדוגמה ההסתדרות? ומה היה התפקיד שלהם כלפי העובדים וכלפי כלל החברה?
אני לא חושב שהסתדרות, ודאי שבצורה כמו שהוא, זה גוף פוליטי שחושב כל הזמן קודם כל על טובת עצמו, המפלגה שלו או מקום שם בממשלה, כמה יש לו ולעצמו ולכל הפקידים שלו, אלפי אלפים. אני לא חושב שזה שייך לזה, אבל ודאי שגופים, לא גופים כאלה. אני חושב שהארגון כלל חברתי הוא חייב להיות כמין מערכת כזאת שהסתדרות, זאת אומרת חיבור בין כולם, זה בעצם קיים בתוך החברה האנושית, החברה הזאת עצמה. וזהו, זאת אומרת, השאלה היא כך, האם יש איזה מין ארגון או מחלקה, לא יודע באיזה מקום, שהיא דואגת לטובת כולם, לחיבור בין כולם, אז אני חושב ש... זה חייב להיות לא הסתדרות, כמו שעכשיו אנחנו מבינים, אלא זה חייבת להיות כמו הפרלמנט של העם, נגיד שאותו כנסת, אבל לא בצורה כזאת, לכן אני לא רוצה להגיד באותו שם, הבזוי, כן? שזה נגיד סנדריה, כן, משהו, סנדרים, כן? ששם יושבים אנשים באמת מיוחדים, שמבינים ומרגישים על ידי חינוך חזק שקיבלו והשתנו, איך באמת צריכים להוביל את העם. וזה שייך לא רק להסתדרות, ולא רק לזה, ולא לכל... אלה הם יחד בעצם מחליטים על כל המערכות. כי מערכת החינוך העם, ודאגה לכל מיני צרכים, זה חייב להיות אותו דבר, כי לא יכול להיות אחד ללא שני. אני לא חושב שכמו שהיום, זה סך הכל גופים אינטרסנטיים, כמו קופת חולים, זה, או מכבי, או הסתדרות כזה, או אחר. אנחנו מבינים שזה הכל בא לנו מהעבר, מכל החלוקה של המדינה לימין ושמאל.
יש לנו, לפני שנעבור לנושא הבא של הרגולציה, ככה מין הדמיה של סיטואציה עדיין בנושא של המגזר הציבורי. נניח שאנחנו צוות יועצים ארגונים לחינוך אינטגרלי. וזומנו לפגישה עם שר שהוא ממונה כאחראי על המגזר הציבורי במדינה. והוא מספר לנו שהמגזר הציבורי הוא מנופח, הוא עם ביצועים נמוכים, הוא כוחני, הוא דואג רק לעצמו, כמו שאנחנו מכירים היום. והעובדים מאוד ככה מרוכזים ביניהם, והוא מצד שני אומר שאם פוגעים בעובדים יהיו שביתות וכן הלאה. איך, מה הפנייה שלך אליהם, שלנו, כלפי אותו, איך פותרים את הסיטואציה הזאת, לפי הגישה של החינוך האינטגרלי?
עוד הפעם?
המגזר, הוא מדבר על מצב שהמגזר הציבורי במדינה הוא מנופח, עם תפוקה נמוכה, כוחני, דואג רק לעצמו, עובדים מאוד מאוגדים ביניהם, אי אפשר לפגוע בהם ישירות, כי אחרי זה יהיו שביתות והממשלה תיקנה להם, מאוד דומה למה שאנחנו רואים היום,
כן, מצב בעייתי. כן, מצב
בעייתי. ואנחנו בתור צוות יועצים של החינוך האינטגרלי, צריכים לנסח פנייה אליהם, תוכנית, מה להגיד להם, איך פותרים את המצב הזה. מה לייעץ לו, כיצד לייעץ לו
לפעול. אנחנו לא אומרים להם שאנחנו הולכים לשנות מצב. שום דבר. אחרת אף אחד לא יקבל אותך. חס ושלום. אנחנו באים אליהם רק כדי להסביר להם איך אנחנו יכולים להיות יותר מותאמים למצב החדש שמתגלה בציבור. בכלל, באנושות, מצד הטבע, החיצון, איך אנחנו רואים שהכל זה נסגר ככה יותר ויותר בקצורה, באקולוגיה, בכל הדברים האלה, שינוי אקלים וכן הלאה, כן? הקרדת הרבה מינים, דגים, חיות וכן הלאה, דבורים, שזה מאוד חשוב, זה ממש מאיים עלינו, שלא יהיה לנו מה לאכול. מצד אחד, מצד הטבע החיצון, וגם מצד הטבע הפנימי של האדם. שאדם גם כן נעשה האגואיסט, מאוד רחוק אחד מהשני, ועצלן, אין לו קשה למצוא תמריצים, משהו ככה, מוטיבציה, כדי להפעיל אותו, הוא רחוק ממשפחה, מתגרשים, לא יכול להחזיק יותר משפחה מ-10-15 שנה, לא אכפת לו כלום, ילדים גם לא אכפת לו מהורים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מסבירים להם מה קורה, על המשבר חיצון ומשבר הפנימי, כן? ולמה זה המשבר, שזה עקב זה שאנחנו מגלים גם כן מצד המדע, שאנחנו נמצאים ברשת כללית, כן? וברשת הכללית הזאת אנחנו נמצאים רוצים או לא רוצים. זה מה שמתגלה ליום, ליום יותר ויותר. ואז אם אנחנו כך בהכרח מקושרים בתוך הרשת, ואנחנו עם כאלו נטיות, כמו שאמרתי, אגואיסטים ובריחוק זה מזה וכן הלאה, איך אנחנו יכולים להסתדר? לא יכולים. לכן ההצלה שלנו היא להיות מותאמים לאותה הרשת שמתגלה. כן? זהו. איך אנחנו נגיע לזה? אז יש אימון מסוים, כן? בוא נגיד, שעל ידו אנחנו יכולים להיות יותר מקושרים, יותר משלימים זה את זה, ואז אנחנו נרגיש פריחה ולא משבר, נוח ו ו ו ו ו ולא ו ולא צעקות ו ו ו ו ו ו ו ו כל מיני מעשים נוראים שקורים במשפחות וברחובות וכן הלאה וכן הלאה וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות באיזון עם הטבע, זה חוק כללי של הטבע. זאת אומרת, אני אומר כאן על מערכת שלמה של הלימוד, ואחרי לימוד, ההפעלה בסדנאות, בהידברות, ללמד אותם איך להתקשר זה לזה, כי זה בכלל אין לנו. ואז אנחנו אומרים להם רק על הרווחים, לא שהם צריכים להשתנות. מה אתם יכולים להרוויח על ידי הטיפול שלנו בכם? אתם יכולים להרוויח מצב רוח, בריאות, פחות מתחים בבית, במשפחה, רווח במקום עבודה, יותר יותר יעילות וכן הלאה, כן? רק הדברים הטובים. ומתחילים איתם לעבוד. ואז מתוך זה שהם מבינים שכדאי להיות מקושרים יחד, ועל ידי הסדנאות וכל מיני דברים באמת מתחילים להתקרב זה לזה, נעשים יותר ידותיים, הם מתחילים להרגיש עד כמה שזה מביא להם מצב רוח טוב. אמנם שקפיצות האגואיסטית כל הזמן קורים, אבל אצלם זה פחות, צריכים להבין. ישנם אנשים שיש להם נטייה מיוחדת לרוחניות, ושם זה בעיה ומאבק הפנימי הגדול. האנשים שהם עממיים, רגיל, העם הרגיל, שזה 99.9% מהאוכלוסייה. ממש כך. כן? אצלם אין דבר כזה. אצלם לא יהיו קפיצות, עליות, ירידות, מאבקים עם עצמו בפנים, שהאגו שלו נגד. הוא ילך עם האגו שלו. יחד עם זה. כי הוא יבין שזה לטובתי. אני מרוויח מצב רוח, גם כן חיסכון, גם כן לא, יותר קל לי בעבודה לעשות מהכל, אני עושה ואני שר ככה, ובכיף אני מעביר את הזמן, יותר טוב מה שאני כל הזמן לכולם ככה, כמו שאני רוצה להרוג, יותר טוב, וכן הלאה וכן הלאה, וגם אחרים אליי ככה, ואני עם כולם, זאת אומרת, הם מתחילים להרגיש שזה מוסיף, ולכן אנחנו צריכים להבין שאצלם אין מאבק, הם ילכו קדימה בצורה רכה. No. ואז הם יבינו שבאמת אין לנו צורך בכל מיני כאלו מערכות במפעל, במערכות בעיר, כן? שמשטרה הזאת המנופחת, המנקי רחובות כאלו, כל מיני דברים, פתאום יש לנו חיסכון בחשמל, במים, לפחות ציבוריים, וגם כן בפנים, בתוך בתוך הביתים, אנחנו מתחילים להרגיש שזה מוסיף לנו הרבה, אנחנו כאילו פתחנו איזשהו מקורות נוספים של של האנרגיה, של הכסף, של העוצמה, וזהו. חוגים לילדים בחינם ולכל מיני כל מיני דברים. רק בצורה כזאת, רק בצורה רכה, יפה, לא לשבור שום דבר. ומתוך זה נרגיש כמה שמבוטל איזשהו משרד, או איזשהו ארגון, או איזה חלק מהשירותי המדינה שהיו קודם. לא צריכים.
הסיבה שאנחנו ככה ניסחנו את הסיטואציה הזאת,
ואפילו אם אנחנו נשאיר אותם, מה סך הכל קורה? יושבים אנשים, נגיד באיזשהו עירייה, נגיד מנופחת פי 4, פי 5 ממה שהיא צריכה להיות. כי אני פעם שמעתי, הייתי בהידברות עם עיריית ניו יורק, אז זה כאילו יש לך ממש ככה. אם אתה לוקח עיריית ירושלים, נגיד, ועיריית ניו יורק, זה, אני חושב, לפי הכמות, אותה כמות. ששם זה 20 מיליון, וכאן זה ככה, זה חצי מיליון. מה אני רוצה להגיד? אפילו שיושבים אנשים האלו, אז הם יושבים. הם, קודם כל, לאט-לאט, אנחנו מנקים את המקומות. הם יוצאים לפנסיה. אנחנו לא מקבלים אנשים חדשים, כי לא מרגישים צורך בהם. אבל בינתיים שהם יושבים, הרי הם מקבלים אותם משכורת כמו כולם. הם מקבלים אותם הטובות כמו כולם. שישבו. מתוך החינוך, הם מרגישים שהם באמת יכולים להוסיף ומשהו לעשות. שיעשו. אבל אתה מבין, זאת אומרת, אין בעיה. אם אתה מביא כל האנשים האלו להטבות כלליות, כמו לכולם, שוות לכולם, אם הם מקבלים אותו דבר כמו כולם, ולפי באמת יחס יפה לציבור, כל מיני אותות של כבוד, של ככה, אז מה מפריע שישבו שם בעירייה עוד 100 איש מיותרים, אפילו. כי מה אתה יכול, אבל אני יכול להשתמש להם באיזשהו מקום, במגזר הציבורי, בצורה אחרת, המועילה. יכול להיות שכן. אבל זה תלוי בחינוך. עד כמה שאתה תחנך אותו יותר, והוא יראה שבמקום שלו הוא לא עושה כלום, אז את זה אולי בעצמו משם. זאת אומרת, בהדרגה. זאת אומרת, בלעשות את השכר כמה שיותר שווה. ולהעביר להם חינוך האינטגרלי, אתה גם כן מגיע כאן למצב שהוא לאט 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 מנקה את עצמו. לא צריכים פעולות חדות דרמטיות.
הסיבה באמת שניסחנו את הסיטואציה הזאת היא שההרגשה שלנו זה שאותם אנשים שנמצאים לדוגמה חברת חשמל ובנמלים, והם ממש כאילו לב האבן של האנשים שיכולים לשמוע אותנו מבחינת ההסברה. כרגע הם המרוויחים העיקריים, אי אפשר לגעת בהם, כל האזרחים מתלהמים על התנאים החסרי פרופורציה שלהם.
זה
אף
נכון.
אחד לא...
זה נכון, בגלל שזה זה, זה חוגים אינטרסנטיים, אין מה להגיד. שהתאחדו ומחזיקים באיזשהו מקום צר שיכולים לסגור אותו, ואז כל המדינה מרגישה את זה. זה נכון, אבל זו בעיה של המדיניות. אתה לא יכול לשבור את זה מלמעלה. אתה לא יכול.
זה בדיוק מה שמנסים...
אני לא חושב שזה אפשרי. אני רואה שזה מנסים על ידי כל מיני דברים, אבל זו בעיה. זו בעיה. אני לא יודע, אני לא פוליטיקאי, אני לא מבין במערכות האלו, אני לא מבין בכל המשחק הזה ולא רוצה להבין אותו. אני מבין שאם לעשות את זה בכוח, רק בצורה דיקטטורית, שבא מישהו חזק, ומרגע זה והלאה הוא קובע הכל, ולא רוצה לקבל כלום, שולח לשם צבא, ואז זהו. אבל בצורה כזאת זה ברור שאנחנו לא נראה גם כן תוצאות טובות. אלה מה שכן, אם אתה מדבר על הארגונים כאלו, כמו חברת חשמל ונמלים ונמל ו...
רכבת ישראל.
רכבת ישראל, כן, לא חסר. כן, אנחנו בנינו את זה. בעיה היא, כן... אני חושב שזה רק חינוך. רק חינוך. אין יותר.
אנחנו...
מה אתם יכולים לעשות? אלה, יש לכם אפשרויות אחרות, בבקשה?
יש לנו, זה הקו שלנו, הוא כרגע מבחינת ההסברה לפחות, לא לגשת אליהם בכלל, כי שם אין חיסרון לשמוע.
לא, ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו לא נוגעים לזה. אחרי שאתה מבריא את הסביבה, את החברה, אחרי ש... רוב המדינה מבינה לאן היא הולכת לקראת האיכות וחיבור, ורואים בהם ממש גרועות סרטן בגוף הבריא, אז אתה יכול להתחיל להילחם נגדם, ויהיו איתך כולם. אז ממש הם לא יוכלו להתמודד נגדיך, כי זה כל העם הוא יהיה נגדם. אז מה שתעשה, כל העם יהיה איתך יחד. אבל כאן, בגלל שהם מיד מצטרפים לאיזה מפלגות ולאיזה בעיות, אתה מבין? וכאן זה... אין צדק. אלה הכל לרווח למישהו, למשהו, תמיד ימצא עוד איזה חברי כנסת, איזה מפלגות, איזה ארגונים ש... אתה צריך קודם חינוך העם. אתה צריך לקבל הסכמה חברתית. שהחברה בעצמה יראה בהם שאנחנו כולנו יחד והם נגדנו. והם הפוכים מאיתנו.
דווקא רואים היום כבר את המצב הזה שכל העם עם שואלים עושים את הסקרי מה שנקרא בני אדם, אז רואים שיחס מאוד נגטיבי כלפי אותם המסגרות. והבעיה היא בדיוק בנקודה שהם מקורבים למפלגות ודרך המערכת פוליטית הם מושכים ובעצם משביטים את המשק במקרה הזה.
כן.
חינוך זה רק חינוך הספיק
פה. אבל בעיה היא שאתה גם כן לא יכול לעשות כאן כלום. כי אתה לא יכול לעשות, ללכת גם כן לבית משפט העליון, כי שם גם כן מי יודע איזה משחקים, ואני לא מבין בזה, אבל כנראה שזה מלמעלה עד למטה, כל כך. ולכן אין לי מה לייעץ חוץ מחינוך. במקרה כזה או דיקטטוריה או חינוך, אחד משניים.
יש לנו שאלה לפני סיום, הקו שתיארת זה בדיוק הקו שאנחנו נוקטים בו בהסברה, ללכת לאחרים ומתוך השפעת הסביבה שהם השתנו בסוף. אתה תיארת אבל תהליך של מלחמה, אנחנו חשבנו שזה...
מלחמה?
לא, 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 סליחה, כאילו של העם, כאילו הם נגדנו.
זה לא יכול לבוא בעד בגלל... כי אז אתה יכול להעביר כאלו חוקים. וכאלו, אתה מבין, דיסקשן, איך להגיד?
דיונים.
דיונים חברתיים, כאלו שהציבור ייתן לך הצדקה לעשות איתם מה שציבור זקוק. שאותם החוקים, אותם כבר, אותה תשתית שיש בציבור, תשתית החברתית, היא תהיה גם כן באותם הארגונים ובאותם העסקים, כמו בנמל, כמו וזהו. אבל זה, אם יש לך תשתית ציבורית כבר מחוץ להם, לפני זה לא.
לא, ברגע שתהיה את התשתית הציבורית, אתה רואה מצב שהם ממש ירצו לעשות את הפעולה, או ש...
מה?
אותם חברות חשמל ונמלים, ברגע שיהיה את התשתית הציבורית החזקה, ירצו מתוך קנאה, נגיד, גם להצטרף להיות חלק מהתהליך הזה מהביחד, או
הם, ש... הם יתנו לעבוד בתוכם לאנשים שלנו, שיעבירו שם חינוך אינטגרלי, וישתנו. הם לא יוכלו להיות הפוכים מכל העם. לא יכולים. השנאה אליהם, התחייה אליהם, זה ממש, הם לא יוכלו דרך ממשלה, דרך מפלגות שלהם, הם לא יוכלו לעשות שום דבר. אם כולם יהיו נגדם, לא יוכלו.
אוקיי, אז אנחנו הגענו לסיום התוכנית. אז צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית נוספת מעניינת מאוד, שבה עסקנו במשנתו החברתית-כלכלית של בעל הסולם. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לאיגור. נזכיר שאת כל התוכניות ניתן לראות באתר שלנו www.com.co.il. בשבוע הבא אנחנו נעסוק בנושא של הרגולציה, ועד אז שיהיה לכולם שבוע טוב.